בוקר טוב. אנחנו ממשיכים בלימודי ההלכה, ואני רק מזכיר, מדרבן ללימוד העצמי, שזה עיקר העניין. יום יום, הלכה אחת, שתי הלכות, כמה דקות, וזה מצטרף לחשבון גדול. מה שאנחנו עושים פה זה כמה דוגמאות וכמה מילים בשביל לעורר על העניין ואידך זיל גמור. אנחנו עוסקים עכשיו בהלכות סוכה, מצווה חביבה, אבל אם לא יודעים את הפרטים שבה, עלולים לטעות, לחשוב שאנחנו מקיימים מצווה ומפסידים אותה, מצווה יקרה שכזו. כמה פרטי הלכה ניגע בהם דרך איזה סיפור. מעשה שהיה ביהודי שם רב ראובן, שעבר מן הכפר אל העיר, עבר לגור בעיר. שהוא גר בכפר, היה לו ליד הבית מקום גדול, רחבה לעשות את הסוכה, ולא הייתה לו שום בעיה, היה מקום. הגיע לעיר, הוא גר בבית קומות, בקומה העליונה, מתקרב חג הסוכות, והנה הוא שואל, איפה אני אעשה את הסוכה? יש לו אמנם מרפסת בקומה העליונה, הוא מודד ויש בה שבעה טפחים על שבעה טפחים, אורך ורוחב, שזה השיעור של הסוכה. אבל הוא נזכר שהרב אמר לו בחנוכה שאי אפשר להדליק נר חנוכה בגובה כזה, מכיוון שהוא מעל גובה 20 אמה, מעל רשות הרבים. והוא נזכר גם שגם בסוכה יש דין של 20 אמה. אז הוא אמר, אי אפשר לעשות סוכה במרפסת למעלה, אני אצטרך לעשות את הסוכה למטה. ירד למטה וחיפש מקום, והנה הוא רואה חנייה משותפת לדיירי הבית. החנייה הזאת מקורה, ויש בה גם שלוש דפנות. היא פרוצה מרוח אחת כדי לתת למכוניות להיכנס, מהרוח היותר רחבה. אז הוא עלה במוחו הרעיון, הוריד פלטה אחת של הפיברגלס או האסבסט שם שהיה למעלה בפינת החנייה, באופן שהוא חשב שלא יפריע לאיש, הוריד פלטה אחת, הלך וקנה לו סכך לנצח בהכשר מהודר, והניח אותו באותה פינה שהוריד ממנה את הגג הקודם, שהרי הוא לא כשר הגג הקודם, משום שלא נעשה מדבר שהוא גידולי קרקע, והנה יש לו פה סוכה, יש לו שלוש דפנות, ככה הוא למד, ויש לו גם סכך, כשר. בערב הגיע לשם, לחנייה הזאת, השכן, ופתאום הוא רואה שמישהו השתלט פה על החנייה המשותפת. אמנם זה של כולם יחד, המקום הזה, אבל מה פה בא אחד לגור ועושה סוכה בחנייתי? ברוב כעסו הוא נכנס בסוכה קצת ככה, ואת אחת הדפנות של הסוכה, אחת הדפנות הפינתיות ששימשה כדופן לסוכה, היא שמונח עליה כבר הסכך, הוא דחף והכותל נפל. הגיע אותו יהודי, אותו רב ראובן, רואה שאין לו דופן, והאיש כועס, פייס אותו, ריצה אותו, ובנה מחדש את הכותל של הסוכה, את המחיצה שנפלה, וכך בא אל החג שמח וטוב לב. אבל הוא שם לב שיש רוחות במקום, מקום פתוח, והסכך עלול לעוף, ויש גם גנבים ויש גם שכנים, לא יודע כך וכך, אז הוא צריך לקשור את הסכך הזה אל הפרגולה הזאת, אל הדפנות של הפרגולה, כדי שישאר יציב. קשר את הסכך, מביא לשם קישוטים שלשל הרבה קישוטים, הגובה של השכחה הזאת הייתה, היה די גבוה, פחות מ-20 אמה, אבל גבוה, קישוטים ומנורה, ויבוא אל החג שמח וטוב לב, וישב בחג 7 ימים, וכך עבר את קיים את המצווה לדעתו. מה אנחנו יכולים להגיד על הסיפור הזה? יכולים להגיד שרב ראובן היקר שלנו כנראה לא עסק, לא למד הלכות סוכה לפני כן, ולכן יש הרבה טעויות בדבר. דבר ראשון, נכון שיש מקום להשוות בין חנוכה לבין סוכות, 8 ימים, והרבה השוואות יש בספרים, אבל זה לא קשור זה לזה בעניין ההלכה שהוא למד מחנוכה לסוכה. כמובן, בסוכה הדין של 20 אמה זה דין של חלל הסוכה. לא צריך שיהיה שלטה בעינה של בני רשות הרבים שהם יראו כמו בחנוכה, אלא צריך שיהיה שלטה בעינה, לאחת הדעות לפחות, של זה שיושב בסוכה, שהוא יראה את הדפנות שלו. ולכן צריך 20 אמה בחלל הסוכה. יכול היה לעשות את הסוכה למעלה למרפסת והיה חוסך לעצמו הרבה הרבה בעיות וגם הרבה יותר נוח שם. אבל הוא ירד למטה ובנה את הסוכה בסככה הזאת. שאלה, האם אפשר לבנות סוכה במקום שהוא לא שלך? אתה יכול להשתלט על שטח של הרבים ולבנות שם את הסוכה? האם סוכה זו כשרה? אז ההלכה אומרת שסוכה שאולה כשרה, וגם סוכה גזולה, אם ישב בה יצא ידי חובתו. אם אדם נכנס בחוזקה לסוכה של מישהו אחר, או גזל קרקע של מישהו אחר וישב בה ובנה את הסוכה, כשרה, אבל אין מברכין עליה. אז שואל המגן אברהם, איך אנחנו עושים סוכות ברשות הרבים? הרבה אנשים, גם היום, בונים את סוכותיהם לאו דווקא בחצר הפרטית שלהם, ובחצר ששייכת לרבים. אז האמת היא שאפשר להקל בדבר. השולחן ערוך כותב בסימן תפרש למד זין, סוכה גזולה כשרה, כיצד אם תקף את חברו והוציאו מסוכתו וגזלה וישב ויצא, שאין הקרקע נגזלת. שואל המגן אברהם, וצריך עיון שנהגו קצת לעשות סוכה ברשות הרבים. ואם תמצא לומר דכל ישראל מוכלים, מכל מקום יש לעקום חלק בהם, אולי הם לא מוכלים, ולכן הוא סובר לשבת בסוכה אפשר, אבל בלי ברכה. אבל מעריך פה המשנה ברורה וביאור הלכה, כל מיני צדדים להקל. דבר ראשון, הוא יושב שם בחנייה הזאת, הוא לא מתכוון לגזול, הוא מתכוון רק לשאול את הסוכה לכמה ימים ואחר כך להחזיר. בסוכה שאולה כשרה. אלא יש פה בעיה עם שואל שלו מדעת, וכמובן שאינו שערי הרבים ואפילו עקום רואים ואינם מוחים. במקרה שלפנינו, שהמקום שייך לרבים ויש רבים שמוחים בו, אז יש מקום לדון מצד זה שזה שואל שלא מדעת. זה כשר, אבל לא לברך על זה. בהמשך מביא ביאור הלכה פה עוד כמה צדדים להקל. אם אדם עושה סוכה ברשות הרבים, אם נתן המלך רשות להעמיד דלתות במבוי שלהם, דינה דמלכות הדינה, כי השווקים והרחובות שלהם ויכולים לעשות בהם מה שירצו, ומעתה כיוון שהכל תחת רשות המלך, אם המלך מרשה, אם המלכות, אם המדינה, אם העירייה מרשה, הרי שלכן שפיר יכול לברך. אז אצלנו, כשאנחנו עושים סוכה ברשות הרבים, צריך להקפיד לעשות את זה במקום שמצוי שהעוברים ושבים לא עוברים שם, שזה לא מפריע לרבים. כי אם זה מפריע ויש קפידה, יש בעיה מצד סוכה במקום שהוא אינו שלך ובא בגזלה. אחר כך בנה אותו יהודי, אותו רב ראובן, בנה את הסוכה במקום שאומנם מוקף מחיצה משלוש רוחות, אבל הוא בנה את הסוכה בפינה. יוצא שהמקום הסוכתי שלו, המקום שמכוסה בסכך, יש לו רק שתי דפנות. הדופן השלישית היא מרוחקת ממקום הסוכה. האם הדופן הזאת נחשבת לו? אז פה ידועה ההלכה שאם המרחק בין הסכך הכשר לבין הדופן הוא מרחק של פחות מדלת אמות, הרי שרואים את הדופן ההיא כדופן עקומה והיא מצטרפת. אם יש יותר מדלת אמות לדופן, בסכך הפסול, באותו פיברגלס שנשאר שם, שהוא לא הוריד, הרי שהמקום פסול, פסול לסוכה. זה, אז אם כן, זאת טעות נוספת שעשה, לא מדד את העניין הזה. נמשיך ונתקדם, הוא הניח את הסוכה, אחרי שהוריד את הפיברגלס, הוא הניח את הסוכה על הקורות שעליהן מונחת בדרך כלל הסככה. האם הקורות האלה הן כשרות לסכך? אם הן נעשות ממתכת, ודאי שהן פסולות לסכך. אם הן נעשות מעץ, האם הן כשרות? אז לכאורה הן לא כשרות, מכיוון שהן לא נעשות לצל. הן נעשו כדי להניח עליהן את האסבסט. ועץ שמונח שלא לצורך צל, הרי שהוא פסול. אבל אומר המשנה ברורה, שכיוון שהוריד את הרעפים במקרה שלו, או במקרה שלנו את האסבסט הזה, הוריד, הרי שכאילו נעשה מעשה בעצים, והכשיר אותם לצורך היותם כשרות לסכך לצל. ולכן אפשר להתייחס אליהם כסכך כשר. גם אם זה סכך פסול, יש מקום לדון בשאלה נוספת. האם אפשר להניח סכך על גבי קורות שהן פסולות לסיכוך? האם המעמיד של הסכך צריך להיות גם הוא כשר, או שהוא יכול להיות גם פסול? העיקר שהסכך עצמו יהיה כשר. אז כמובן, אם המעמיד לא מצטרף להכשר סוכה, כי יש לי פה סכך כשר בשיעור צילתה מרובה מחמתה בלי הקורות האלה, אז הרי שיש לדון רק מצד מעמיד. ומעמיד, הדין שהמשנה ברורה פוסק, לכתחילה פסול, שמא יסכך בו אחר כך. מעמיד לסכך צריך להיות מסכך כשר גם הוא, מחומר שכשר לסכך. ולכן באמת אם הקורות האלה נעשות ממתכת במקרה שלפנינו, אי אפשר להניח עליהם את הסכך, שהסכך יהיה מהודר כמו שהוא, אבל לכתחילה לא להניח על גבי דבר המעמיד, אלא על גבי הקורות מתכת האלה להניח פלפונים או משהו מעץ, ועל גביהם להניח את הסכך הכשר, כדי שהמעמיד יהיה מעמיד כשר. זה דין לכתחילה, בדיעבד הוא לא פוסל, אם כי החזון איש אומר שהמעמיד פסול, ואפילו מעמיד דמעמיד, החזון איש מחמיר בזה יותר, אבל רב שלמה זלמן לא חש לחומרה הזאת של החזון איש, ויש מקום להקל בזה, מעמיד דמעמיד, זאת אומרת להעמיד את העמודים שעל גביהם עומד הסכך, לחזק אותם במסמרים או בברגים או במיני מתכות למיניהם, את המעמיד של המעמיד אפשר. אפשר להעמיד את המעמיד בדבר הפסול. נחזור לסיפור שלפנינו, אחר כך הוא, המחיצה נפלה והוא החזיר אותה. יש פה בעיה של תעשה ולא מן העשוי. הרמ"א כותב שצריך להניח את הסכך אחרי הדפנות, כדי שבשעה שהוא עושה את הסוכה, היינו מניח את הסכך. זאת עשיית הסוכה, הסכך. עשיית הסוכה תהיה בכשרות. בשעה שהוא מניח כבר יהיה סוכה. פה בשעה שהוא הניח אומנם הייתה סוכה. אחר כך הסוכה נפסלה בגלל שמחיצה אחת נפלה וצריך לפחות שלוש מחיצות, הרי שכשהוא בונה את הסוכה מחדש, צריך להניח אחר כך את הסכך מחדש. ולכן צריך להרים את הסכך שהוא הניח כבר ולהניח אותו מחדש, דפנות קודמות לסכך. אחר כך הוא גם קשר את הסכך בכל מיני חבלים וחוטים, גם פה יש בעיה של מעמיד, הוא העמיד את הסכך, קשר את הסכך, והשולחן ערוך עם המשנה ברורה כותבים. כותבים שלכתחילה לא עושים כדבר הזה, כמו שאמרנו, זה לא פוסל, אבל לכתחילה לא קושרים. אם אתה רוצה לקשור את הסכך, לקשור בדבר שהוא עצמו כשר לסוכה. או להעמיד אותו באופן אחר, שיהיה כבד יותר וכדומה, להניח עליו ענפים וכדומה. הבעיה האחרונה הייתה אצלו שהוא שלשל את הקישוטים מגובה הסוכה. גם פה כותב הרמ"א, כיוון שסכך פסול, אם יש סכך פסול שנעשה אם הוא נעשה, אפילו שהוא נעשה לנוי סוכה, אם הוא מרוחת יותר מארבעה טפחים מן הסוכה, מהסכך, יותר מארבעה טפחים, הרי שהוא לא בטל הסכך, והוא מהווה, הוא חוצץ בינך לבין הסוכה, נקרא שאתה לא יושב בסוכה, הרי שיש להיזהר לך תחילה שכל הקישוטים שמשתלשלים מגג הסוכה, מן הסכך, יהיו במרחק של עד ארבעה טפחים צמודים לסכך כדי שיתבטלו. אף על פי שהקישוטים שלנו הם לא ברוחב ארבעה טפחים, ורק סכך ברוחב ארבעה טפחים פוסל את הסוכה, לכתחילה יש להיזהר בכל הקישוטים להניחם צמודים אל הסכך כדי לא לפסול את הסוכה. כן, היהודי הכשר שלפנינו, כיוון שהוא לא עסק הרבה בהלכות סוכה, טעה בכמה וכמה טעויות. נשתדל עליהן אנחנו ללמוד וללמד ולבוא הביתה מוכנים לקראת החג, שיהיה לנו סוכה כשרה. חג שמח ושנה טובה.